ההפטרה של פרשת מיקייץ, בדרך כלל זה שבת חנוכה, ונדיר שיש את ההפטרה של אז תבונה שתיים נשים אל המלך, ועיקת שלמה בעיני חלום, אבל השבת זה יוצא. משהו כמו אחרי איזה 20 שנה, בשנים הקרובות זה גם, זה הולך להיות פעם בכמה שנים יש את ההפטרה הזאת. בוא נלמד את זה בעזרת השם. ההפטרה מתחילה במלאכים, במלאכים א', מה שמכונה, בפרק ג', פסוק תתוו. ויקץ שלמה והנה חלום. ויקץ שלמה והנה חלום. על מה מדובר? מתי שלמה מתעורר? אז הפרשה הקודמת זה שלמה המלך צעיר מאוד. הוא בן 12, והוא מקבל את המלכות. וכשהוא מקבל את המלכות בפועל, גם בפרט אחרי שדוד המלך נפטר, אז הוא הולך לגבעון, וזובח שם קורבנות, מקריב שם קורבנות, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, ובגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. ויאמר אלוקים, שאל מה אתן לך? תבקש מה שאתה רוצה. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כסאו כיום הזה. ואתה, השם אלוקי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא עדע צאת ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא יימנה ולא יספר מרוב. זאת אומרת, הוא בא בהודעה לקדוש ברוך הוא על הודעה והודעה. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות שהוא מקבל לנהל את העם הזה, והוא גם אומר, איך אני אעשה? אשר לא יימנה ולא יספר מרוב, אנוכי נער קטן, עבדך בתוך עמך אשר בחרת. התולדות יעקב יוסף, בפרשת קדושים, אומר שפה אתה רואה את ההתייחסות של שלמה למלכות, עבדך בתוך עמך אשר בחרת. זאת אומרת, הוא אומר, אני בתוך העם. הוא לא רואה את עצמו כמתנשא מעל העם, כמישהו שנמצא מעליהם והם מתחתיו, אלא כאחד שבתוך העם, חלק מהעם. עכשיו, והוא בא ומבקש, ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? והבקשה הזאת, ויתב הדבר בעיני השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר אלוקים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אבין לשמוע משפט. זאת אומרת, היית יכול לבקש ניצחונות על האויבים, היית יכול לבקש עושר, היית יכול לבקש אריכות ימים. מה ביקשת? הבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. אם תלך בדרכי ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלכת דוד אביך וערכתי את ימיך. האריכות ימים תלויה בשמירת מצוות התורה. ויקץ שלמה והנה חלום. טוב, אז על הסיפור הזה של גבעון ומה שקורה שם, יש לנו רש"י מביא את זה על המקום ובמדרשים, שיש פה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, איזה יופי, כן, זה בעצם כתוב פסוק מפורש, לא ביקשת לך עושר וכבוד. לא ביקשת לך עושר וכבוד, אלא ביקשת לך את, כמו שזה מכונה במדרש, ביתו של מלך. ברגע שהוא ביקש את ביתו של מלך, לא עושר, לא כבוד, לא ניצחון, אלא ביתו של מלך, אז אתה תקבל, עם ביתו של מלך אתה תקבל הכל. המלבים פה שואל, הוא אומר, מה, ציין שבארצות השלום, בספר שלו הוא כבר דיבר על זה, מה ששלמה אומר את, את התשובה הזאת, וזה כל כך מוצא חן בעיני השם, הוא אומר זה פלא. אם אמור יאמר מלך לשר צבאו, בחר לך אחת משני דברים, אתן לך, מרגלית יקרה 1,000 דינרי זהב ערכה, או ספר תורה שווה 30 דינרי זהב, ובעמוד שלה, בעץ חיים של הספר תורה, קבוע מרגלית שווה גם כן 1,000 דינרי זהב. והשר הזה, הוא אומר, מה פתאום, אני רוצה רק את הספר תורה. יבחר לקחת ספר תורה. הייתכן ימצא חן במה שבחר בספר תורה ולא במרגלית? היות אחר שבחר, במה שבחר בספר תורה, ייקח גם ספר תורה, גם מרגלית. אם קניין החוכמה מביא איתו גם עושר וכבוד, ואורך ימים, אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד, אז מה החידוש? ניצחון גם, חיים ארוכים, ניצחון אויבים, טובה חוכמה מכלי קרב, ושלמה ידע מכל זה בעת ההיא, כן? כתוב במדרש, הרי אני שואל ביתו של מלך והכל בכלל, הוא בוחר בחוכמה, כי איתה הוא ימצא גם את יתר הטובות, גם עושר, גם כבוד. אז למה מצא חן בעיני השם? חוכמה גדולה שהשר אומר, אני רוצה את הספר תורה, כשהוא יודע שבעת חיים של הספר תורה יש יעלום באותו שווי? היה סיפור שהרב הוטנר היה מספר, מישהו אמר פעם לרב הוטנר, שמאוד ריגש אותו לראות את אבא שלו, אבא של אותו אחד, אותו אברך, שכשהוא היה ילד, הוא אומר, אבא שלו היה אני מרוד, ובראש השנה יום כיפור, כשיש שם את התפילה שבקטר, של מוסף, יש שם אפשרות לבקש אחד משלוש דברים. יש אפשרות לבקש או רוח הקודש, או עשירות גדולה, או בנים צדיקים, בנים תלמידי חכמים. אז הוא אומר, אבא שלו, למרות שהוא היה אני גדול, היה מבקש רק בנים תלמידי חכמים. אברך הזה סיפר את זה על רב הוטנר, שאיך כמה זה ריגש אותו. אז הרב הוטנר אמר לו שהוא זוכר שהיה איזה אחד בוורשה, איזה יהודי בוורשה, שהיה אומר שהוא בבקשות האלה מבקש דבר אחד. הוא מבקש רק רוח הקודש. הוא אומר למה? כי אם יהיה לי רוח הקודש, אז אני אלך לשחק קלפים, ואז אני אדע מה יש לכל האחרים. אז כבר יהיה לי גם כסף. ואם יהיה לי כסף, אז כבר יהיה לי גם בנים תלמידי חכמים. אז הוא אמר, ככה הוא אומר, היה אחד בוורשה שהיה אומר. טוב, אז אחד שבאמת מבקש, וכל המטרה שלו, כי יהיה לי זה, אז אני אשחק כלבים, יהיה לי את הספר תורה, אז יהיה לי גם את היעלום, אז מה החידוש? כך שואל המלבים, שלמה המלך אומר, הוא בוחר בביתו של מלך, והוא מקבל הכל. אז מה החידוש? למה? יען אשר שאלת, מה מוצא חן בדבר הזה? אומר המלבים, ששלמה המלך, מרוב חשקו אל החוכמה, לא עלה בליבו מאומה מיתר החמודות הרצופות אימה. לא, בכלל לא עבר לו בראש. לא עניין אותו שום דבר חוץ מהדבר הזה. שהגם שידע שימצא אימה גם טובות ימצא איתה, אם הוא יקח את הספר תורה, הוא ימצא גם טובות זמניות, לא פעלו אלה בליבו שום התפעלות. כי רק את החוכמה ביקש, ורק בעבור החוכמה עצמה. אפילו יצויר בליבו שימשך לה ממנה עוני וקיצור ימים. ונתת לעבדך לב שומע לשמוע משפט, זה רק התכלית, להבין בין טוב ולרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה, כי זאת הסיבה היחידה שהוא מבקש את החוכמה הזאת. זאת אומרת, הוא לא מבקש, מי שמבקש עושר או כבוד, אז הוא חושב שהוא רוצה דבר אחד, בפועל המטרה האמיתית היא דבר אחר. פה התכלית מאוד מאוד מוגדרת, יש אולי גם דברים אחרים נלווים, אבל המטרה שלו היא אחת והיא ברורה, ורק זו הבקשה שלו, וזה מה שהוטב בעיני השם, מדייק המלבים בפסוק, כי שאל שלמה את הדבר הזה, כי באמת רק זה מה שעניין אותו, רק את בקשת החוכמה. לא שאלת לך ימים רבים. אני יודע שלא התכוונת לזה, אני יודע שלא חשבת על זה, ואני יודע שזה לא עניין אותך, האושר וכבוד וניצחון. לכן הפסוק מדגיש, כי לא שאלת לך אושר ו... ימים רבים. ולכן הוא באמת מקבל את זה הדבר שמוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. יש אולי מהלך נוסף שאפשר להגיד, אנחנו ניכנס אולי לסוגיה הבאה ולהבין למה מיד אחרי ששלמה המלך מבקש את החוכמה, נקבל את החוכמה, מגיע הסיפור הבא של אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. אולי בעזרת השם נבין את קשר הדברים, יהיה אפשרות להעביר מהלך אחר, מהלך שונה קצת, מה קורה בחלום הזה של שלמה המלך. טוב, והיקט שלמה מתעורר והנה חלום, ויבוא ירושלים, זה פה עצם מתחילה ההפטרה, והיקט שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל אלוהיו ויעש שלומים ויעש משתה לכל עבודיו. והיקט שלמה והנה חלום, הוא מבין הכל, הוא רואה כל דבר. הנציב בשאילתס, בשאילתה קע"א, מסביר שהוא בעצם ביקש לא רק להבין בסברה, אלא גם לראות איפה כל דבר רמוז בתורה. כמו שהרמב"ן כותב בהקדמת התורה, שכל דבר רמוז בתורה. הוא ביקש שהוא רוצה לראות איפה כל דבר רמוז בתורה. והיקט שלמה והנה חלום, ואז הוא רואה את כל החוכמות שבעולם. לא מתוך ההבנה דווקא של העולם, אלא מתוך זה שהוא רואה מתוך התורה את ההבנה של הדברים. כן? והנה, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם. ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו. יש פה הערה שאני לא רוצה להתעלם ממנה לחלוטין, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כעת. אבל הוא היה בגבעון, ומגבעון הוא הולך לירושלים ומקריב קורבנות. מה היה אז בירושלים? איזה מזבח? לכאורה זה היה עדיין הזמן של נובה גבעון. אבל יש פה איזה משהו שעובר לירושלים. המלבים עומד על זה פה ועוד יותר בדברי היומים, ויש גם עוד כמה מהלכים לבאר את העניין הזה שהוא בא לירושלים. אבל מה שנוגע לענייננו, הוא יושב על כיסא מלכותו, והוא כבר מגיע, יושב בירושלים, ויעש של עמים, ויעש משתה לכל עבדה, ומכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה, מקור לעשות סיום מסכת, מדרש בקהלת רבה, זה מהפסוק הזה, ויעש משתה לכל עבדה. אומר הנציב, מה שהזכרנו מקודם בשאילתס, בעמק שיילה, אומר, הנה ראיה, הוא הבין את כל התורה, ומתוך התורה הוא ראה את כל החוכמה, שהוא שומע אוף מצפצף ומבין לשונו, כלב נובח ומבין לשונו, כמו שרשי על המקום אומר, וכשהוא רואה ומבין את הדבר הזה, הוא רואה שקיבל את התורה בשלמות, הוא רואה שחלומו אמת, אז הוא עושה את הסעודה הגדולה, הוא עושה את השמחה הגדולה של גומרה של תורה, שהוא בעצם זכה לסיים את כל התורה. היו שהביאו מכאן ראיה, שהסעודת סיום זה תמיד שמחה על ההתחלה. כמו שאתה רואה, שלמה המלך התחיל ביום הזה לדעת את החוכמה, ואז הוא חוגג, אבל לכאורה יש פה גם את הנקודה הזאת של גומרה של תורה. אז, בזמן הזה, ששלמה המלך מגיע למצב הזה, והוא ביקש חוכמה, והקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה, שהחוכמה הזאת גם נראית ומתפרסמת לעיני כל ישראל, בצורה שהקדוש ברוך הוא מביא לפניו סיפור חוכמה, עוז תבוינו שתיים נושים זוינו ישאל המלך ותעמוידנו לפונוב. באות שתי נשים לפני המלך. הסיפור הזה הוא מאוד מעניין. יש לו את הרובד שהיה מאוד מאוד פשוט כמו שקוראים אותו. ויש לו בפשט, גם במפורשים, המון מהלכים להבין את העומק של הסיפור הזה. זה גם במדרש שיר השירים רבה, שכתוב שם את ה... זה תחילת שיר השירים רב, שמובא שם הסיפור הזה, אז זה שתיים נשים זונות. יש אומרים, בין האמירויים, שזה שתי רוחות. יש אומרים שזה שתי יבמות. יש אומרים ששתיים נשים כפשוטו. ויש פה באמת כמה מהלכים, וזה באמת רומז על כמה דרגות שקורה בסיפור הזה. גם הסיפור של שתיים נשים כפשוטו, כמו שזה נשמע מפשוט הפסוקים, גם הסיפור של היבמות, כמו שהמאירי מגדיר את זה, והשורש של זה במדרש, אבל המאירי ביבומס, בתחילת פרק בייס, ובעזרת השם נראה את המהלך שלו. וגם כמו שהגוהן בספרד אצניוסה, בפרק ג' מדבר עליי בהרחבה גדולה מאוד, ששתי האנשים האלה זה שתי כוחות הרע שיש בעולם. המגלה המוקס באופן קוף למד ב' גם כותב על זה, על זה לשון הספרד בעיקרון, כן? הספרד אצניוסה עצמו בעיקרון אומר את הרעיון הזה שיש שני אנשים מרגלים, וכנגדם יש את השתיים נשים זונות. ובזמן יהושע בן נון היה רק תיקון לשניים הנושים מרגלים, אבל עדיין לא הגיע התיקון של השניים נשים האלה. אבל אצל שלמה המלך כבר הגיע הזמן שהשניים נשים האלה, שהם תמיד בצד ההוא, בסדרה אחרה, הצד של הנשים יותר חזק מהגברים, כמו שידועים דברי האור החיים בפרשת ויחי, בברכות של יעקב לבנה, בברכה של יהודה, הוא מתאר שם את הנקודה הזאת בהרחבה, שתמיד בצד ההוא, בצד של הסדרה אחרה, הנשים יותר חזקות, וכאן השתיים נשים באות אל המלך. הגוהן בספרה מעריך מאוד, שזה בעצם איסו וישמואל, שמתחברים ביניהם, והקדוש ברוך הוא מונע מהם את החיבור, כן, זה, דיברנו על זה, לא יודע כמה דיברנו, יצא לנו להזכיר את זה כמה פעמים. והרבה מאוד דברים יש, באמת עריכות גדולה לסיפור הזה של אז תבון השתיים אנשים, וזה הגזוירו, מה קורה פה באמת בעומק של הסיפור הזה. אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, רק נקודה אחת, יש פה את הגילוי של המלכות של שלמה המלך, שהיא עם חוכמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כן, מי הנמשך אל שלמה המלך, המלכות הזאת של שלמה שמתגלה עכשיו בעולם, ששלמה ישב על כיסא השם למלך, כמו שהרמב"ן אומר בפרשת ויחי, בבנימין אומר, ידיד השם ישכון לבטח עליו. אומר הרמב"ן, שמה זה ידיד השם ישכון לבטח עליו, שהקדוש ברוך הוא שוכן על בנימין, כמו שמצאנו אצל שלמה, שחוכמת שלמה מקבל את החוכמה שהקדוש ברוך הוא שוכן עליו, וזה בסיפור הזה של אז תבונה. טוב, דבר ראשון בוא נראה את הממש פשט פשוט. אז תבונה, בעצם בוא נלך, הפשט הפשוט, כן, אז תבונה, עוז תבוינו, שתיים נשים זוינו ישאל המלך ותעמוידנו לפונוב. באים שתי נשים, ואתה אומר, האם זה היה פונדקאיות, או שזה היה בעלות פונדק, או שזה היה זונות כפשוטן, ויש פה את הפירושים במפורשים, הן באות לפני המלך ותעמודנה לפניו לדין. ואתה אומר, הו אישו, הו אחס, ביד או ענייני, ואו אישו, הו אזויס, יו אישו, ואויס, בבייס אחד, ואי לידי מוח בבויס. שיינו גרות בבית אחד, ילדנו, ויהי ביום השלישי ללידתי ותלד גם אישו אזויס ואנחנו יחדיו אין זור איתנו בבייס זו לא שישתיים אנחנו בבויס. כן, אם שמתם לב יש פה הדגשה, היא כמה פעמים חוזרת על זה שאנחנו ביחד בבית, אני ילדתי ואז איתה בבית, ואז היינו יחד, ואין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. יש פה הרבה הדגשה על הנקודה הזאת, והמלבין באמת עומד, שזה חלק מהטענה של, 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 של האישה הזאת, כן? טוב, ויומוס בן האישו הזו, לא אילו, אשר שוכב ועולו, ואומר, בן האישה הזאת מת, היא שכבה עליו, שמשמור ותוקום בסויך הלילה ותיקח אז בנים אצלי והמוסכו ישינו ותשכיבו בחיקו ואז בנו המס ישכיבו בחיקי אל צסתה לך באמצע הלילה עשתה החלפה ואוקום בבויקר להיניק אז בני והנה מס ואז בו הנה לא בבויקר והנה לא יויו וני אשר יולדתי. זה הטענה של האישה הראשונה, נכון? מה היא באה וטוענת? רבה, זה היינו ביחד, הבן שלה מת, היא באה, שמה את זה אצלי, קמתי בבוקר, ראיתי שזה לא הבן שלי. ואז היא עונה לה, ואתוי מרוישו החרס, לא יחי. לא, כמו שאת אומרת, בני החי ובני חמיס, ככה זה לפי הפיסוק של הטעמים, למרות שהיה אפשר להגיד לא, כי בני החי, לא נכון מה שאת אומרת, בגלל ש... אבל לפי הפיסוק של הטעמים זה לא יחי, כן, זה זקף קטון. לא כי, לא נכון, בני חמיס ובני אחוי. הבן שלך הוא המת ובני אחי, ותדברנו לפני המלך. ככה הן מתווכחות, ויאמר המלך, ואז המלך מסכם את הטענות שלהם. זוי סוי מרס, זה בני אחי ובני חמיס, וזוי סוי מרס, לא איכי, בני חמיס ובני אחוי. וזאת כזה מסכם את הטענות שלהם. ואז המלך מגיע לפתרון. עכשיו, אני רוצה לראות רגע את המהלך של המלבין, ואנחנו מסביר מה בעצם קורה פה בוויכוח שבין שני האנשים האלה. אומר, דבר ראשון, היא מאוד מדגישה, כמו ששמנו לב כשקוראים את הפסוקים, שהיא מאוד מדגישה את הנקודה של אנחנו יחד יושבות בבית אחד, ולא בכל אחד בחדר בפני עצמו, אלא יחדיו, ואין זר איתנו בחדר שאנחנו שמה, וזולתי שתיים אנחנו בכל הבית. זאת אומרת, גם בשאר החדרים אין אנשים. כן? חשוב לה להדגיש את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אין פה מישהו שלישי שאפשר להביא אותו כדי שיהיה זהה, ואין פה גם מישהו שיכול להעיד, אלא רק שנינו אנחנו נמצאים, ואין חוץ מאיתנו אף אחד, גם בכל החדרים האחרים. לכן הכפלות הזאת. ותיקח את ויאמר, וימת בין האישה הזאת לילה. עכשיו, שים לב שהפסוק אומר, אשר שכבה עליו. ואומר, ואתה כאן בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי. יש פה כמה לשונות. יש פה אצלי ושכבה שהשכיבה בחיקי. שכבה בחיקי זה ממש ממש צמוד, ואז יכול להיות מצב שבאמצע הלילה אם היא מתהפכת, אז האמא מתהפכת עליו. לעומת זאת, אם זה אצלי, אצלי זה יותר במשמעות של לידי. עכשיו, אם זה לידי, אז לא התהפכתי עליו. באה האישה הזאת ואומרת, סליחה, אני כשהלכתי לישון, שמתי את הבן שלי לא צמוד אליי, לא בחיקי, שממש כן, פה ממש שקרוב קרוב, אלא שמתי אותו קצת רחוק, שמתי אותו אצלי. כדי שגם אם אני אתהפך, אני לא אתהפך עליו. ואז היא באה בלילה, היא שכבה עליו, על התינוק שלה, לקחה את התינוק מאצלי, מלידי, כשישנתי, ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי. היא שמה את התינוק, היות והיא שמה בדרך כלל את התינוק בחיקה, אז היא גם שמה את הבן שלה המת בחיקי, כדי שאני אחשוב ששמתי שם. אבל אני יודעת שלא שמתי את הבן שלי ככה. ואני יכולה לזהות, בדיוק לכן אני לא שם את האיש שכבה עליו. לכן הילד נפטר, והנה, היא שמה אותו בחיקי, כדי שאני אתאה שכאילו אני הרגתי אותו. כשאני מלכתחילה שמתי את הילד אצלי. עכשיו היא אומרת, ואקום בבוקר להניק את בני, עוד לא, ועוד לפני, והנה מת, ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. זאת אומרת, עוד לפני ש... ממש כשהוא קם, מיד שקמתי בבוקר ראיתי שזה לא הבן שלי. אחר כך גם מתים, הצורה שלהם יכולה להשתנות, נכון? כמו רבי אבמס, עם כל הפרטים של זה. אבל יכול להשתנות, אומר, לא היה בני, זה לא הבן שלי, וגם זה לא אשר ילדתי. הבן שלי נולד, נכון? והילד אמא בבית, ואז ביום השלישי לילדתי בטלת גם האישה הזאת. היא ילדה שלושה ימים אחריי, אני רואה שהילד אפשר להבדיל ביניהם. הוא ילד יותר גדול. שלי היה יותר גדול, של הבן הזה שהביאה לי עכשיו, קטן. עכשיו, הנקודה היא שגם אין אפשרות לזהות ביניהם, והילד אמא בבית לא היה פה זר, והיא ביום השישי ואנחנו יחדה. עכשיו, מה קורה? מה הטענה שלה? ותאמר האישה האחרת, מה היא עונה לה? לא כי בניך מת, בני החי ובניך מת, וזאת אומרת, לא כי בניך מת ובני החי. עכשיו, פה אומר המלבין, חשוב מאוד לשים לב לטענות. מה אין הטענות? יש וורט מפורסם שאומרים, ראה לי גברת אמת. רבי אברהם בן עזרא חיבר הרי פיוט פתיחה לנשמת כל חי. הפתיחה לנשמת כל חי, שרים את זה הרבה, צומו נפשי. ואז יש אברהם בן עזרא, והאות ריש, מהקרוס תיכון, ריש זה ראה לי גברת אמת, שפחה נועמת, לא כי פניך מת ובני החי. אומרים, ראה לי גברת אמת, ריבונו שלנו, תראה מי הצודקת ומי לא, כי שפחה נועמת, ישמעאל, באים וטוענים, לא כי בניך מת ובני החי. אז אחד הוורטים שאומרים זה, מה הטענה שלה? בניך מת ובני החי. למה הטענה? בניך מת. הטענה אמורה להיות הפוכה, בני החי, ואז בניך מת. אומר המלבין, יש פה שני סוגי טענות. יש פה שתי אפשרויות להציג את הטענה. יש פה אפשרות להציג את הטענה, מה הסיבה ומה התוצאה, ויש אפשרות מה הטענה העיקרית ומה הטענה השולית. בסדר? יש שתי אפשרויות איך מציגים את הטענה. אז הוא אומר, הנתבעת באה ואומרת, התובעת פרטה, היא הייתה הדוברת הראשית, ואז הנתבעת באה ואומרת, לא, בני החי ובניך מת. והתובעת, מה היא אומרת? ההפך, בניך מת ובני החי. אומר, הכלל הוא, בשפה, בדיבור בני אדם, שהאדם יקדים תמיד משהו העיקר ויאחר את התפל. לפי זה הסברה נותנת שהאישה דקדקה להקדים בני החי, אז עיקר המטרה שלה שהחי יהיה הבן שלה. עכשיו, זאת שמקדימה ואומרת בני חמת, עיקר המגמה שלה שהמת יהיה הבן של החברה שלה, נכון? אז את, לכאורה מי שבאה ואומרת בני החי יותר צודקת מזאת שאומרת בני חמת ובני החי, נכון? היא יותר מוכח שהיא רוצה טענה אמיתית. אומר כן, אבל יש סברה שכל אחת מקדימה משהו עיקר בטענה שלה. התובעת, מה עיקר הראיה שלה? שהמת הוא לא הבן שלה. כן, הבן החי לא אצלה, החי אצל השנייה. אבל היא באה ואומרת, המת הזה הוא לא שלי, אז בני החי, בני החמת, זה הבן שלך. ממילא, זה שלי, תחזירי לי אותו. אני לא ראיתי, אבל אני רוצה. זאת אומרת, עיקר הטענה שלה זה לא שלי. זה עיקר הטענה שלה, בני החמת. בני חמת, זה הטענה שלה. אומר, והנתבעת, מה העיקר הראיה שלה? אומר, בני החי, לא יודעת, לא יודעת מי הבן הזה, לא יודעת מה, אולי זה שכנה, לא יודעת. הבן הזה אצלי, החמוד הזה הוא שלי. זה הטענה שלה, בני החי. אז לכן, בעצם כל אחת טוענת את הטענה שלה. מזה מכריחים שהמת הוא בן חברתה, כל אחת מקדימה את עיקר הראיה, את עיקר ההוכחה לדברים. אבל בכל זאת, שלמה המלך הבין בחוכמה שהאומרת ומקדימה בני חמת, זה לא רק מצד שזה עיקר הטענה שלה, אלא שזה גם עיקר המגמה שלה. בפעם הראשונה שהיא בררה את הראיות, הייתה צריכה להקדים שהבן החברה הוא המת, כי זה עיקר הראיה. אבל אחרי שהיא חזרה על זה כמה פעמים, ותדברנה לפני המלך, זאת אומרת, הם מתווכחות, ומתווכחות, ומתווכחות. כמה פעמים הם דיברו את זה, ובכל פעם התובעת היא קדימה, בני חמת, בני חמת, ובני החי, והוא הבין שעיקר המטרה שלה, זה שגם לי, גם לך לא יהיה. הבן שלך מת. לא רק הבן שלי מת, הבן שלך מת. זה המטרה שלה. לכן היא מקדימה את זה כל הזמן. כי הביאה את הראייה רק בפעם הראשונה. אז בפעם הראשונה זה מובן שהיא טוענת בני חמת ובני החי, כי זה עיקר הטיינה שלה. אבל אחר כך למה היא חוזרת על זה כל הזמן? ואז המלך רוצה לברר את הנקודה הזאת, אז מה הוא אומר? ויאמר המלך, אז הוא מסכם את הטיינה שלהם. זוהי סוימר, זה בני החי ובני חמיס. וזוהי סוימר, לא יקי, בני חמיס ובני החוי. זאת אומרת, רגע, אז הטיינה שלך זה בני החי ובני חמת, והטיינה שלך זה בני חמת ובני החי. זאת אומרת, הוא לא מזכיר את התובעת ראשונה, רק הוא מתחיל עם הנתבעת, כן? בני החי ובני חמת. ואז מה שעונה לה התובעת, כן? ואומרת, בניך מת ובני החי. על זה הוא בונה את היסוד. הוא מדגיש לה את הנקודה הזאת. הייתה צריכה להגיד, לא, בני החי. למה? ועכשיו היא אומרת, לא, שתי מסכימות עם הטענה הזאת. ואז, תוך כדי, ותומר, אז הוא מגיע. ויאמר המלך, קחו לי חרב. ואז הוא מגיע עם הרעיון הזה. האם הוא התכוון לרעיון הזה ברצינות או לא? אני אומר, הפשטסי שהוא לא התכוון ברצינות, זה רק סוג של מבחן. יש בי על קוצ'ימויני, משמע שהיה פה ויכוח, זה לא, זה יאל קוצ'ימויני מובה, כן? זה גם יאל, מדרש שויכר טויב. מדרש שויכר טויב. כתוב בלשון הזה, שהוא אומר רבי יהודה ברבי לוי, אילו הייתי שם, פיקרין הייתי נותן על צווארו. זאת אומרת, הייתי שם קריחה של גזעת סמר. לא די לאחד שמת אלא עוד לשני היה גוזר? כיוון שראו סנקליטים שלו, זה במדרש אחר טוב תהילים, מזמור עם בית. הם ראו את זה, הפייסדין של שלמה המלך, התחילו אומרים, אילך ארץ שמלכך נער. אוי, יש לנו מלך נער, טיפש. מה הוא עושה? הוא הולך להרוג את הילד השני, למה? כיוון שאמר תנו לה את הילד החי והמת אל תמיתו, יצתה בת קול ואמרה לו אימו. כיוון שראו ישראל כך אמרו, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, הווי משפטיך למלך תם. זאת אומרת, יש פה נקודה שבהתחלה הם באמת חשבו שהוא עושה את זה ברצינות, והוא באמת בא עכשיו עם דין של שניים, איך זה מטלי, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אומרת המשנה, מה הדין? יחלויקו, ענו בוא נעשה יחלויקו. יש רבל חונן שם בקבץ שיעורים. יש לו באמת שטיק שאומר, הוא רוצה ללמוד מהמשפט של שלמה המלך כמה פרטים בדין שיחלויקו, כי בעצם מצד הדין, זה מה זה, שלמה המלך בא וטען את הפסק של יחלויקו על הסיפור הזה. אבל לכאורה משמע שזה לא היה מצד פסק, אלא רק מצד דרך להוציא ממנה, להוציא מהאישה שתגיד את הסיבה האמיתית שלה. עכשיו זה משהו מאוד מוזר, כי היא אמורה לקלוט שיש פה קטע. רק זה נקודה שמאוד מעניינת, רב חיים שמולביץ מדבר על זה בעריכות, אומר שכשבן אדם נכנס לבחירה רעה, והוא נכנס למהלך של רע, הוא אומר, הוא מדרדר בלי שליטה. אחרי שהאדם שחרר את הבלמים ויורד בירידה, הוא כבר לא יכול לעצור. ולכן, ברגע שהיא החליטה לשחק עם הדבר הזה, המטרה שלה הייתה שזה לא בן שלה, אבל היא תגדל אותו, והוא יהיה מלא הערכה כלפיה, והוא יאהב אותה, כי היא תהיה אמא שלו. אז היא עשתה את זה בשביל לקבל את התודה של הילד הזה. אבל עכשיו היא כבר, ברגע שהיא נכנסה כבר למהלך של שקר ובבייסדים וכל המהלך, היא כבר לא שולטת על עצמה. וזה תהליך שבעצם הוא רע מעכל את עצמו, הוא חומר חומצי. ברגע שהאדם בוחר ברע, הוא חושב שהוא ייתן רק ביס קטן. בפועל הרע משתלט עליו ובולע אותו לגמרי. כן, אותו אחד שנמצא ביער, ילד עם הבן שלו והילד הקטן צועק לו, אבא בוא, תפסתי דוב. הוא אומר, לא, תעזוב את הדוב, תבוא לפה. אמר, לא, אבל תפסתי דוב. אמר, לא, תעזוב את הדוב. אמר, כן, אבל אבא, אני לא יכול להשתחרר מתפוס את הדוב, כן? אני תפסתי דוב, אבל האמת היא שהדוב תפס אותי. ועם רע תמיד זה עובד ככה. בן אדם רואה את הרע, הוא חושב שהוא קטן, לא נתן בו ביס, אחד קטן. הבעיה היא שיש לו תכונה מאוד מאוד משתלטת. רב חיים שמולביץ מדבר על זה, שזה הסיפור פה עם האישה הזאת. בוא נראה מה שלמה המלך אומר. ויאמר המלך, קחו לי חורב. ויביאו החרב לפני המלך, מביאים חרב לפני המלך, ואז הוא רוצה בעצם לברר, מי רוצה בני החי ומי רוצה בני חמת? מי המטרה שלו פה מוות ומי המטרה שלו פה חיים? ויאמר המלך, גזרו אס הילד החי לשנועים, וסנו אס החצי לאחס ואס החצי לאחוס. חצי וחצי. ואתו אמר אישו אשר בנו החי אל המלך, כי נחמרו רחמיו על בנו. ואתו אמר בי אדוני, תנו לו הסיולוד החי ועומי סלתם איסו. וזוי סוי מרז, גם לי גם לו אוך לא יהיה גזוירו. נתחיל פה ויכוח מעניין. האישה אשר בנה החי, כן, היא בעצם הנתבעת, שהיא הקדימה תמיד את הטענה, בני החי. אז מה בעצם קורה? אם נחמרו רחמיה על בנה, היא רוצה שהילד יחיה. ולכן מה היא אומרת? בי אדוני, תנו לה את הילוד החי. אז הוא יהיה לו הכרת הטוב אליה, אז הוא יגדל אצלה, אז היא תהיה האמא. והאמת אל תמיתו. וזאת אומרת, זאת שמה הייתה המטרה שלה? לקבל את הערכה של הילד, לקבל את המילה הטובה מהילד, נכון? היא תיתן לו והוא יחזיר לה אהבה, זה המטרה שלה. זה לא ילד שלה, אבל היא תגדל אותו ויחזיר לה אהבה. אבל היא אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה. זהו, כבר היה עירור על הילד. יהיה תמיד ספק מאמא שלו. לשנינו לא יהיה ברור. ברגע שאת ויתרת, אז היה אצלי כי את ויתרת, אז אף פעם זה לא יהיה ברור שהוא בן שלי. אז גזורו. הרי לא אכפת לה מהילד, אכפת לה מעצמה על חשבון הילד. את העצמה על חשבון הילד היא כבר הפסידה. לא יהיה לה את זה בשלמות, לא יהיה לה כמו שהיא חשבה. אז אם ככה, אז כלום, גזורו. ויען המלך, ויאמר תנו לו את היילוד החי, ואומץ לא יסמיסו היא אמוי. היא אמוי, זה בעצם החזל אומרים, זה כמו במקס, לחוף. חוב ג' הגמרא אומרת שם שבעיקרון בתלסן שלי תקנו את זה לחוף זיין עמד בייס, כן, אין דווקא זה במקס אבל לא נורא, אבל זה נראה לי חוב ג' עמד א'. הגמרא אומרת שם שלושה מקומות הופיע בית רוח הקודש, שלושה מקומות הופיע רוח הקודש, בבית מדרשו של שם, בבית מדרשו של שמואל, ובבית מדרשו של שלמה המלך. בסיפור הזה הופיע רוח הקודש ואמרה אמת לא תמיתו היא אמו, היא אמא. אז הגמרא אמת שואלת שמה, איך אתה יודע שזה רוח הקודש? יכול להיות שזה היה עניין של סברה. יכול להיות שזה היה עניין של סברה. ולכן היא באמת ידעה שזה הוא. מינו יודע. דין מי ירום ומארמה. אמרת הגמרא, אולי היה פה רמאות. אמרת הגמרא, רוב המסביר שלא. לא היה פה רמאות, אלא מי דחוז זה דאי קומר רחמה ואי לא יקומר רחמה. היא מרחמת, היא לא מרחמת, אז היא הבינה. ומה זה אומרת הגמרא שלומדים את זה לא רק מהבסקול של היא אימוי, אלא גמרא. יש לנו גמרא, כן? יש קבונה שבאמת היה שם עניין של רוח הקודש, ואז היא אימוי. יצא החלטה ברורה שהיא אימוי. יש פה גם נקודה עמוקה, שאצל החוכמה של שלמה המלך, יש גילוי של חוכמה שזה לא רק מצד הספק, שהוא מברר את הספקות ומצורך הספק מצד הסופק הנהוגה מסוימת, אלא יש כאן אחרי גמורו שמגיע ממקום של ידיעה גמורה, וזה חלק מחוכמה שלו. עם הרבה אסטרייכר העריך בזה במחמדי המימי קדם, יש בזה, אני לא ניכנס כעת למהלך הזה, אבל יש באמת מהלך של החוכמה של שלמה המלך היא חוכמה של ידיעה ולא חוכמה רק של הכרעה מתוך ספק וממצב של ספק. ואז, באמת לא מתמידו, אימו, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו, כי חוכמת אלוהים בקרבוי, לעשות משפט. ואז הם רואים באמת איזה אופן, איך שהוא הבין מההתחלה עם מי הצדק, והוא הוביל את זה, ואז אנשים כבר פוחדים לשקר עליו, פוחדים לשקר אצלו, כי הוא עוד ישמע מתוך הדברים הדקים בניסוח ובאינטואיציה, אינטונציה כמו שזה נקרא, של הדברים, שאתה אמרת את זה יותר חזק ואת זה, והוא יגרור אותך לאיזה פינה ש... כן, הוא יוציא לאור תעלומה את הדברים שבצפונות הלב, אז לעשות משפט. ויהיה המלך שלו עם אוי, מלך על כל ישראל, ואז זה כבר פעם שישית שזה כתוב בפסוקים במלוכים, שהוא נהיה מלך ותפס טוב את המלכות על כל עם ישראל. יש פה הרבה דברים מעניינים בכל הפרשה הזאת. עצם זה שהוא רוצה לדון בלי עדים ועשרוי, כך בעצם גם במדרש אותו זה כתוב כמעלה של שלמה המלך. לשלמה משפטיך למלך תן. אומר דוד לבני הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תן משפטיך למלך. כשם שאתה דן בלא עדים ובלא התראה, כך יהיה שלמה דן בלא עדים ובלא התראה. אומר לו הקדוש ברוך הוא. כן, לא שנשך אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך כך אני עושה, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם. וכי אפשר ללעוד אם לישב על כיסא השם, ולא יקציב קורסי שביבין דינור, הכיסא של הקדוש ברוך הוא זה ניצוצות של אש, אלא שהיה דן כי יוצרו בלא יעידים ובלא יעשרוי, וזהו דינן של זוי נויס, שנאמר, עוד תבואי לשתיים נושים זוי נויס. כך לא שנה מדרש. זאת אומרת, במדרש משמע שהיה פה נקודה, ששלמה המלך באמת דן בלא יעידים ובלא יעשרוי. הגמרא בריש השונה, תפרופה לפעמת בייס, אומרת על הפסוק, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושע דברי אמת, ולקום נובי אוי בישראל כמוישה. חלמה בנביאים, לא קם במלאכים, לא קם בלמן, אם כן ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש קהלת לדון דינים שבלב, שלא היא בעידים ושלא היא בעשרוי, יוצס או בסקל ואומר לוי, וכוסוב יוישר דברי אמס על פי שניים עידים ועל פי שלושה יוקום דבור, שאתה לא יכול לפסוק בצורה כזאת. אז היה אולי מקום קצת לחלק שיש פה באמת שני דברים, שזה בלא עידים ולא בעשרוי, דינים שבלב, דינים שבלב. בלא יעני ולא יעשרוי. ובמדרש מדובר על דינים בלא ידינים ובלא יעשרוי. אבל לא דיני שבלב, אולי דיני שבלב הוא לא קיבל, אבל הפשטס, גם לא שנגי מורה, משמע שזה דבר אחד, על פי שניים עדים. זאת אומרת, היה פה נקודה של חוכמה, שביקש לומר המלך לדון, ובאמת היה פה גילוי של סוג של דין כזה, שמברר את המציאות בלי עדים ובלי עשרה. למעשה לא נפסק דבר כזה להלוכה כהלוכה. היה פה גילוי של רוח הקודש, היה פה גילוי ש... הוא גילה בחוכמתו את השקר שבטענה. אבל בפועל ביקש קוילס למצוא אום יוצו בסקל ואומר לוי וקוסוב יוישר דברי אמס. אין למייסה הנהוגה כזאת, גם לא יצא שלמי המלך, של לפסוק בלי עיני ובלי עשרה. זו נקודה שאני רק מאיר אותה, עדיין צריך לדבר על זה, עדיין צריך לפתח את ההבנה מה באמת קורה פה עם עיני ועשרה. יש מהלך חשוב, מהלך של המאירי. המאירי ביבומס, יוזיין עומד בייס, אומר שם בבייס הבחירו, מהלך, מה היה הסיפור פה עם השתי נשים? אז הוא אומר, הוא העניין, הוא מדבר שם על כל העניין של ייבום, כן? ייבום, איך זה עובד? אם אדם, כי ישבו אחים יחדיו, אחים שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, זאת אומרת, הם חיו ביחד בעולם, ומת אחד מהם, ובן אין לו. ולא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ויבמה, עושים ייבום. עכשיו, אם אין ילדים, יש חיוב, ייבום. אם אין ילדים, יש חיוב ייבום. אז הוא אומר ככה, הסיפור שמדובר פה בשתיים נשים, שבאו לדין לפני שלמה, הרי כשציווה שלמה לגזור את הילד החי, ואז ענתה אחת, תנו לה את הילד החי והמת אל תמיתו, היה ראוי לאחרת להשיב, את שלי היא נותנת לי. טוב מאוד, מצוין, יופי. זהו, מה, למה היא מתווכחת? אומר, כשאמרה גם לי גם לא חלו יהיה. אומר המאירי, שכלות היה ופתיות שלה. מה זה? זה פשוט טיפשות. ומה היה מכיר שלמה מדבר הזה? ומה תועלת היה רואה לה בדבריה? אלא מה הסיפור בכלל? אומר המאירי כך, אלא ששתי נשים אלו קלה וחמותה היו. זאת אומרת, זה היה קלה וחמותה. שוויגר וקלה, בסדר? והם נמצאות שם בבית. ומתו בעליהן בלא בנים אחרים. אלא אלו השניים. ומת ילד זה של הקלה. וכל שמת מיד אחרי הלידה, תוך 30 יום, נידון כנפל. והרי היא זקוקה לייבום. נכון? היא עכשיו צריכה לחכות לבייבי הקטן הזה, שנמצא אצל חמותה, באותו חדר נמצא עכשיו, נמצא בעצם מי שאמור לייבם אותה עוד 13 שנה. הוא נולד 3 ימים אחרי התינוק שלה. עוד היא עכשיו צריכה לחכות בסבלנות 13 שנה, ואז או שיעשה ייבום ותתחתן עם מישהו, כן, בגיל של הילדים שלה, או שהוא יעשה חליצה, אבל עד אז היא לא יכולה להתחתן. הוא מאגן אותה, הופך אותה לאגונה. ואם היה לה ילד, אז היא פתורה מייבום. ברגע שהיא כבר היה לה ילד, אז היא הייתה בטוחה שהיא יוצאת מהייבום. אבל הילד זה נפטר בתוך 30 יום, אז זה לא נחשב שהיה ילד, אז בעלה נפטר בלי ילדים. בעלה נפטר בלי ילדים, היא צריכה עכשיו לחכות לייבום שלה, שלה בחור צ'יקאו שצעיר מהבן שלה בשלושה ימים. וכשמצאה עצמה צריכה להמתין לאותו ולד של חמותה ותתעגן י' ג' שנים. החליף החי באמת. דרך אגב, אני רוצה רק ממש בקצרה לעמוד פה על עוד נקודה מעניינת. יש לאנשים, הוא הולך לקנות ארבעת המינים, הוא מאוד מקפיד ומדקדק ומסתכל על כל הפרטים. אחרי שהוא קנה, תבוא אליו בחג ותראה לו, יש פה איזה נקודה? זה בטח בסדר. מאוד שכיח, תבדקו פעם ותראו. מה קורה? לפני שקניתי, אני מוכן לבדוק ולבדוק ולבדוק. ברגע שכבר קניתי, כבר עשיתי, לאחר מייסה להחזיר, כשהייתי בטוח שכבר יש לי את רוג, זה הרבה יותר קשה. אם האישה הזאת מראש אין לה ילדים ויש לה יבם, יכול להיות שהייתה עומדת בניסיון. בסדר, זה מה שנגזר, תחכה 13 שנה. ברגע שהיה לה ילד, והיא כבר הייתה בטוחה שהיא יוצאת, זהו. ועכשיו פתאום היא צריכה לחזור, זה ניסיון מאוד מאוד קשה. אחרי שכבר עשיתי לחזור אחורה, זה מאוד קשה, ולכן היא מוצאת את עצמה, היא מצאה עצמה, לא שונה מאירי, וכשמצאה עצמה צריכה להמתין לאותו ולד של חמותה, ותתאגן י' ג' שנים, היא הולכת להיות אגונה, החליפה חי באמת כדי לומר שבנה הוא, ותיפטר משני צדדים, ואז יש לה פטור מכפול, שהרי תאמר שיש לה בן ואין לה יבם. נכון? אין לה יבם מצד אחד, כי הוא הבן של חמותה מת, היבם של המת. מצד שני, יש לבן, אז זה גם פותר, הוא יוצא טוב משני הכיוונים. עכשיו, מה שלמה המלך קולט? שלמה המלך קולט לאישה הזאת חשוב לצאת מהייבום. זה מה שחשוב לה. להיות מותרת לשוק. זה הנקודה שחשובה לה. עכשיו, אם אני אציע לה, אופציה נוספת, במקום לריב עם חמותך, במקום עכשיו לגדל ילד כל החיים, רק בשביל להיפטר מהאיבום, אני נותן לך פתרון יותר קל. התינוק הזה גם מת. ואז אין לך יבם, אין מי שייבם אותך, את לא תתחייבי. לא פתרון פשוט, פשוט, קל, נוח, זמין, בלי לגדל ילד. שלא שלך כל החיים, רק בגלל שאת רוצה לפתור את עצמך. הנה לך הפתרון. וכשאמר שלמה גזרו את הילד החי, שמחה מפני שנוח היה לה בכך, כדי להינשא ביתר. והרגיש שלמה בעניין זה, וישאירו לחמותה. זה בעצם היה הסיפור, זה הדבר הזה. זה המאירי, מאירי ביבומס, יזיינו את בייס, מעמיד את הנקודה הזאת, וזו נקודה נפלאה, מה שבאמת קורה פה. יש מהלך, נקודה נוספת שמתבררת בדברי הנציב. הנציב בעצם מסביר שמה שקורה פה בכלל בסיפור הזה של היקת שלמה בעיני חלום, ואז מיד כל הסיפור הזה של אז תבואנה שתיים נשים אל המלך, אומר, הקדוש ברוך הוא העיר את עיניו לראות ברמזי אותיות התורה, זה הזכרנו כבר, שכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבהם נברא העולם, הכל התגלה לשלמה המלך, ולכן הוא ידע את כל טבע הבריאה. אומר, החלק הזה זה גם לשמור ולעשות. אומר, בזה ענני מבאר, כן? את הסיפור של השתיים נשים שבאו לפני המלך. המלך אומר, בחינה, תנו לה את הילוד החי. אומר, לכאורה אין בזה שמץ דין ומשפט. מה זה קשור לדין ומשפט? כי ראו כחוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. וגם שהעיקר הבחינה היא לא מכריעה. כמו שהגמור במקס אומרת, כן? ודיל מיערו מיערמה, אולי מערימה, אולי משקרת. ולאז הגמור אומרת, יצא בת קול ואמרה אימו. אבל שלוימה לא פסק ככה משום הבת קול, נכון? אז למה זה? האמת היא שיש פה כמה מהלכים. בפוסקים מובא הרבה הסיפור הזה, כי האם פוסקים מצד אומדנה? האם יש מקום של פסק מאומדנה? עתור בחשבי משפצים לסמכי בשם התשובה סרוש. אומדנה, הגוין מתייחס לזה בביר אגרו וסימן תסבוב, על הדימרומה, חיוב לבר הדימרומה, אז מביא ראיה מפה. וסתם מעניין לדייק בפוסקים איך הם מבינים את הסיפור. מי יצא בסוף הצודקת, הטובעת או הנדבעת? כי המלבים, כמו שאנחנו הלכנו במהלך שלו, זה שהנדבעת יצא צודקת. בפוסקים משמע יותר, הגוין, כולם, שהטובעת יצא צודקת בסוף. אבל באמת אפשר להתרחב יותר מדי, רק שאני רק מציין מרמוק אם אני לא. גולפונים, אבל אומר לפי התחייה של הגמרא, מי דאוק המרחמה בו לא ימרחמה. אבל הסל כדאי תוך ששלוי מהמלך, כן? אי אימוי. קשה, מאיפה מגיע לסל כדאי? איפה יש פה משפט? איזה חוקים של משפט יש? לכן נראה, אומר הנציב, המקשיילה, שאילת קופה אין א', אויס יוד. עיקר הפסק היה מה שעל פי מה שאמרו בבביקמה, פי א' עומד בייס. ששלוימו המלך תיקן תקנה. הרי שקלו פירותיו מן השדה, ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדה, הוא... זאת אומרת, בן אדם גמר את הקטיף, ונשארו עכשיו פירות בשדה. עכשיו, אם הם ייכנסו אנשים לשדה וירסו את השדה, אז זה יכול למנוע מהם. אבל אם אין מצב שהם ירסו את השדה, זה סגנון שדה או קרם שזה לא ייהרס על ידי שאנשים יעברו בו, והוא מונע אנשים להיכנס לתוך השדה לקחת פירות, מה הבריאות אומרות עליו? מה הנאה יש לפלוני, ומה הבריאות מזיקות לו? אתה סתם נשארת את זה על העץ. עליו הכתוב אומר, מהיות טוב, אל תקרא רע. אומר, והיינו שאומר שלוימוי, אל תמנע טוב מבעולו, ביות לאל ידך לעשות. אם אתה יכול לעשות טוב, אל תהיה רע. כויפין על מיד הסדוי. כויפין על מיד הסדוי. יש דין כזה של כויפין על מיד הסדוי. אומר הנציב, זה מה ששלמה המלך פסק בעובדה שלנו. אחרי שהסכמת לגזור את הילד, מה אכפת לך אם ייתנו את הילד השנייה? אצלך הוא לא יהיה, נו מה? זה משפט חדש, הדין ששלוימה חידש. הגמורה הרי אומרת, כן, שם בבקמה, ששלוימה המלך תיקן את התקנה הזאת, כן? כמו כאן שם, לא ישפוך אדם מיבורו ואחרים צריכים להם, כאן שם הרבי, את הנקודה הזאת שלוימה המלך חידש. מה אכפת לך? מיועיס לאיב אל תקרי רע, אל תים לטויג מבעולו ויועיס לאיב אותך לעסויס. הפסק ששלוימה המלך היה מדין קויפין על מילה זדוי. את לא אכפת לך שהילד ימות, אז מה אכפת לך שלא יהיה את זה? תנו לה את הילד החי. באמת, אל תמיתו. אז זה המשפט שהוא אמר, קריפינל מן הסדוין. עכשיו, את זה הוא למד מאיפה? כי לקמיד את הרמיז ובלוי מרמיד ברמיז. אמר, אנחנו בפועל לא יודעים את המקום של הרמז, אולי זה מרומז בצדק צדק תרדוף, הגמור בסנדרין, אחד לפשורה. טוב, יש לדון מאיפה זה נלמד. אבל שלמה בחוכמת התורה ידע את הרמז, זה גומרו של תוירו. הוא ידע להורות ולדון ולחדש את הדין הזה של קריפינל מן הסדוין. אני חושב שאפשר אולי להוסיף נקודה חשובה, כי כשאנחנו מסתכלים על המלכות של שלוימי המלך והבקשה שלו, אחד הדברים המאוד בולטים זה הנקודה שהוא מסתכל על כלל ישראל. הוא בא ומבקש מהקדיש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כי אני, כמו שדייקנו מקודם מהתול לסקב יוסף ופרשת דוישים, כן, בתוך העם הזה, ונתת לעבדך לב שומע והוא מסביר למה, לשפוט את העם הזה, לדעת בין טוב לבין רע. שלמה המלך רואה את המטרה, את התכלית, לעשות לטובת העם. לראות שיהיה טוב לבני ישראל, לכנסת ישראל. בסדר? לעם ישראל שנמצא פה בעולם הזה. לעשות להם טוב. ואז, והיתבע דבר בעיני השם, נתת לעבדך, ועבדך בתוך עמך אשר בחרת. עם רב, אשר לא ימנה ולא יזבר מרוב, הוא דואג לעם ישראל. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. והיתבע דבר בעיני השם, אשר שאל, כי שאל שלמה את הדבר הזה. זאת אומרת, היות והאכפת לו, והנקודה שחשובה לו, זה הנקודה של לגלות את הטוב של עם ישראל, אז הוא מקבל בעצם את הסייעתא דשמיא הגדולה שאותה ביקש דוד המלך שהוא יקבל. כי אם תסתכלו, אני לא יכול להאריך כעת, אבל אם תסתכלו בתהילים, פרק ע"ב, לשלמה, אלוקים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך, ידין עמך בצדק ועניך במשפט. מה הוא מתפלל עליו? עיקר התפילה יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. וכל הבקשה שלו זה סביב הנקודה הזאת. כי כשיהיה לו את הסבלנות, מבקש דוד המלך, לדבר בעם, לטפל בעם, יהיה אכפת לו מהעם, יהיה לו לב שומע להרגיש את העם, אז הוא יזכה וימלא כבודו את כל הארץ, אז הוא יזכה את המשפטיך למלכתם וצדקתך לבן מלך, אז הוא יזכה לכל הדרגות האלה. ולכן ההלכה הראשונה ששלמה המלך מחדש ופוסק, זה דווקא ההלכה שמגיעה מקויפין על מידס דוי. אל תמנה פטויב מבעולוב, ביועס להיות חולאסס. את הנקודה הזאת שהאדם צריך להיות לא רק צודק, לא רק שלי שלי, שלך שלך, אלא אדם צריך להיות יהודי, אדם צריך להיות קדוש, אדם צריך להיות אכפת לו מאנשים אחרים. האמת היא שהאיש ביצור מעריך שזה בעצם גם הסוד של הגאולה, כי התפילה הזאת, מזמור האמבט בתהילים, לשלמה אלוקים משפטך למלך תן, זה גם בקשה על המשיח. גם שלמה המלך שישב על כיסא השם וגם המשיח, וגם שם הכל בנוי על הנקודה הזאת שהדאגה והאכפתיות שיחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. השם יזבורך יעזרנו, השם יזבורך יעזרנו. באמת לפי זה יכול להיות שעוד פעם אמרנו עוד ביאור מה מיוחד בבקשה של שלמה המלך. הוא יכול לבקש עושר, הוא יכול לבקש ניצחונות, הוא יכול לבקש, הוא מבקש מה? חוכמה בשביל העם הזה, לצורך העם הזה, כדי לדאוג לעם הזה. זה המקום שבו הוא בעצם מתקלל בתוך עם ישראל. הוא נהיה חלק מכנסת ישראל. זה המלכות של שלמה המלך שמתגלה בעולם. זה הרי השלמות של המלכות. והשלמות של המלכות הזאת, הגילוי של המלכות של שלמה יושב על כיסא השם, בירושלים דווקא, מתגלה הנקודה הזאת של מלכות השם בעולם, שהיא בכנסת ישראל, ככנסת כנישת חודה, כהתכנסות אחת, באחדות ביניהם, כשכל אחד רואה את טובתו של חברו. השם יזבורך יעזרנו.